ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביומיום. אני אבי מורלוי, מטפל ומרצה ב-NLP, מייסד גישת מנהיגות רגישה, ובכל פרק אני עוזר לתת כלים לחיות טוב יותר באמצעות ה-NLP ושיטות אחרות. ואני חייב לשתף אתכם במשהו אישי, ממש בפתיחת הפרק. למעשה את פרק 71, שזה היה הפרק הקודם, אני פרסמתי לפני כחודשיים. זה היה כבר במהלך המלחמה, אבל כך היה לי יחסית מצב רוח טוב. ומאז בערך חודשיים אני נמנע מלהקליט ולפרסם פרקים, והרבה קולות והרבה דברים שעוברים לי בראש לכאן ולכאן, וזה חיכה וחיכה וחיכה וחיכה, וסוף סוף החלטתי לקפוץ למים ולחזור להקליט פרקים, פרק 72, והפרק הזה הוא כל כך מיוחד לחזרה שלי, כי יש לי את הכבוד הענקי לארח את דוקטור אנבלה שקד. אהלן, אנבלה, מה שלומך?
היי אבי, מה נשמע?
בסדר גמור. ולהגיד כאילו שקודם כל אני אשמח להציג אותך, שאת בעצם מרצה מבוקשת בארץ ובעולם, מייסדת את בית ספר לפסיכותרפיה במכון אדלר. יש לך את הספר, כאילו כתבת את הספר לקפוץ למים, שעוזר לשחרר הימנעות. וגם כשקרמבל ירדה מהעץ, ספר ילדים, נכון שמבוסס...
הפקתי, כן. לא כתבתי אותו, אבל הפקתי אותו. כן.
אוקיי, שהוא בעצם מבוסס כאילו על הרעיון של, של הימנעות. ובכלל, את גם עוזרת לאנשים בעצם להתחבר לאומץ, אופטימיות ואקטיביות, גם למטפלים, גם לאנשים רגילים, את גם מדריכת הורים. את עושה כל כך הרבה דברים, וזה כיף שאת כאן.
תודה רבה.
וככה, את יודעת, אני אשמח ככה לשאול אותך, ובאמת שניכנס לכל האובי של הקורה. ואני יכול, כמו שאמרתי לך בתחילת הפרק, לספר את הסיפור האישי שלי הקטן, שבעצם חודשיים לא הקלטתי פרק, וככל שעבר הזמן, כאילו בהתחלה זה היה לי כזה רגע לעצור, לנשום, וככל שעבר הזמן, פתאום אני אומר, רגע, כי איך אני חוזר? עם מי אני מקליט? מה אני עושה? למי לפנות, וכאילו ככל שכביכול נחתי יותר והתרחקתי מזה יותר, אז גם האנרגיה קצת ירדה והמחשבות התחילו לעלות והחששות התחילו לעלות, וכאילו ככל שעובר הזמן ההימנעות גודלת. עכשיו במקרה האישי שלי, אני הייתי בוובינר שלך של איך להחזיר את האומץ, ובוובינר בעצם שמעתי את כל התכנים המעולים שלך ואמרתי, אני הולך להחזיר את האומץ דרך פרק עם אנבלה שקד. ואז מיד כאילו יצרתי לך קשר והקלטנו את הפרק, וזה כיף שאת כאן. ואולי ככה בתור שאלה ראשונה, מאוד מעניין אותי לדעת שהספר הראשון שלך בעצם מדבר לקפוץ למים. והבנתי שגם בדוקטורט שלך את כאילו חקרת את כל התופעה הזאת של ההימנעות.
נכון.
אז בעצם מעניין אותי לדעת מה מושך אותך לעולם הזה של ההימנעות, ובעצם גרם לך גם לכתוב את הספר בהמשך.
כן. אז האמת היא שזה לא הרבה פעמים הדרך שמובילה מישהו לחקור משהו, זה מתוך צורך אישי. וולטר מישלר למשל, שהוא חקר כל חייו את תופעת השליטה העצמית, הרגיש שהוא לא ממש טוב בשליטה עצמית, הוא רצה דרך המחקר שלו לעזור לעצמו, לרכוש יותר ולהוסיף לעצמו שליטה עצמית, והוא המפתח של מבחן המרשמלו, שגם יש ספר בשם הזה. ואצלי זה הפוך, אני לא מהנמנעים, להפך, אני קודם כל קופצת תמידית למים, אחר כך בודקת אם היו מים, לא חשוב, אני קופצת, אני מאוד 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 אקטיבית. ויש לי כל הזמן רעיונות, ויש לי את היכולת כל הזמן לדמיין מיד כשיש לי רעיון איך להגשים אותו. כאילו יש לי יכולת לפרק כל משימה לתת פרקים שיוצרים שביל ברור וגם קל, מפני שכל פעם זה משהו קטן שצריך לעשות. אחד הדברים שאני כבר מההתחלה רוצה להגיד לכל המאזינים, וזה שאף אחד לא עושה שום דבר גדול. אנשים עושים הרבה דברים קטנים, ואם עושים אותם בסדר מסוים, ברצף מסוים, עם כוונה מסוימת ולקראת מטרה מסוימת, בסוף מתממשת איזושהי תוצאה או תוצר שיכול להיות מאוד גדול, כשמישהו אומר לי, הקמתי בית ספר לפסיכותרפיה בישראל, ועוד אחד בברצלונה, ואיך פרסמתי ספר, ועכשיו בספרד ועוד מעט חותמים חוזה לסין, התשובה היא, צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. ולכן אין דברים, אף אחד לא עושה דברים גדולים. אנשים עושים דברים קטנים בהתמדה. וכאן החשיבות הכל כך גדולה, כמו שהזכרת בהתחלה, של לעשות. אז איך אני, אישה אקטיבית ומגשימה, הופכת להיות מומחית בינלאומית בנושא של אימנעות? והתשובה היא שאני אשת טיפול. גם אשת טיפול וגם אשת מניעה. כי אני גם מטפלת וגם מדריכת הורים, שזה למנוע שהילדים של היום יהיו מטופלים בעתיד. ונתקלתי בתופעה הזאת שאנשים רוצים לעשות כל מיני דברים, או אפילו צריכים לעשות כל מיני דברים, והם לא עושים אותם. ואותי זה מאוד הפתיע, כי לא הבנתי מדוע שאם מישהו רוצה לעשות משהו, יש לו רצון, חשק, או מטרה, או אפילו חובה, נכון? משהו שהחברה
כן, לפעמים יש ממש גם חלום,
מצפה,
תראה, זה יכול להיות...
חניך, או לא הכל זה חלומות, כן, בוא. זה הרבה סידורים
נכון,
שזה...
האמת שגם נכון, יש גם דברים כאילו יומיומיים שאנחנו צריכים לעשות,
לגמרי, כן.
ודוחים אותם כל הזמן.
אנשים לא עושים, והאי עשייה גוררת שני דברים. קודם כל גוררת זה שאין תוצאות, כאילו אין עשייה, אין תוצאות, ואם אין תוצאות, אז יש הקטנה של עצמנו, של הביטוי שלנו, של הרצונות, של שדה הפעולה שלנו. יש החלשה, אם אני לא, כמו בדיוק כמו שאמרת, נכון? שבוע ראשון מנוחה, שבוע שני, אוקיי, שבוע שלישי כבר אני לא יכול. כאילו
כן.
אנחנו. הנוחות הזאת, האי עשייה, הופכת להיות משהו כבד יותר. זה גם קשה, אבל זה גם נוח במובן מסוים. כאילו זאת נוחות שהופכת לנכות, ואז עוד יותר קשה לעשות. ובגלל שזה הטריף אותי, כי אני לא הבנתי את זה, מדוע שאדם לא יעשה משהו שישפר את מצב הרוח שלו, שיעזור לו להתקדם לקראת המטרות שלו, שיהיה, או אפילו סתם של לעשות ולנסות כי זה כיף, כי זה התנסות, כמו ילדים, נכון? ילדים אומרים, בוא נעשה ככה. הנכדה שלי כל יום קמה ואומר עם חברה, ואומרת, בוא נראה מה קורה כשזורקים אבנים לתוך הים. אז כאילו לעשות דברים. ואז התחלתי לפגוש בקליניקה הרבה הרבה נמנעים. באותה תקופה, אני מדברת כבר על משהו כמו 20 שנה, התחלתי ממש לדבר על תופעה שקוראים לה הימנעות, שהייתה שייכת בעיקר, אני קוראת לזה, לתופעת הילד בן 30. למאזיננו הצעירים שלא יודעים, היה שיר מאוד מאוד מפורסם, שקוראים לו הילד בן 30, יש לו חום גבוה, אחד הבנאים, אני לא זוכרת איזה מהם.
כן.
ואני, התופעה הזאת, הילד בן 30, שוכב על הספה בבית הוריו, מובטל מעבודה ואהבה, כאילו אלה המילים של השיר, וזו תופעה שפגשתי בקליניקה, חבר'ה שנתקעו, חבר'ה שנכון שהיום העשור השלישי לחיים, שנות ה-20 של החיים, הם סוג של תקופה אחרת, של הרבה חקירה, היכרות עם עצמי, הרבה התבוננות, הרבה התנסות, אבל בגדול בכל זאת, בשנים האלה חייבים לקבל שתי החלטות מהותיות בחיים. אחת זה ממה אני אתפרנס, ממה אני אחיה, זאת אומרת משהו שקשור להכשרה המקצועית, הבחירה המקצועית, ההתכוננות לעולם, לעמוד על הרגליים, מה שלוקח עוד המון זמן בגלל המצב הכלכלי וכל מיני דברים.
כן.
גם הנושא של זוגיות, אם רוצים, מן הסתם רוב
כן,
האנשים,
ילדים.
כן, או משפחה, לקראת ככה. ואז הם מגיעים מגיעה קידומת, זאת אומרת שיש יום הולדת 30, ואני עדיין כאילו אני רק השתחררתי מהצבא אם בכלל עשיתי, אז תופעה שמתחילה להדיג, כי אז כבר החברים, במילים שלהם, כן, של הנמנעים, זה כולם מתקדמים, ואני תקוע, זאת אומרת אנשים כבר התחילו לקבל עבודות של גדולים, יש להם מתחתנו, חלקם יש להם ילדים, ואז פתאום אני כן מרגיש, מצד אחד הם מסתכלים עליהם ילדים, מסתכלים עליהם מקנים שאני רווק נטול מחויבות ואחריות ויכול לישון לילה שלם, ומצד שני אני מרגיש שיש לי פחות, שאני משהו שהרכבת עוברת ואני לא עולה עליה. ולכן, ובקליניקה, כשאני מתחילה לעבוד עם הדבר הזה של מה עושים, אוקיי, הבנתי מה אני רוצה, מי אני, כל ה... שנקרא העניין הפסיכולוגי, כן, של אנחנו קוראים לזה הדיסטרס, מה שהביא אותי לטיפול, מה שאני מרגישה לא טוב, מרגישה ריקנות, עצבות, חרדה, כל דבר שלא טוב לי, ומביא אנשים לטיפול. ובסופו של דבר, אם התובנות לא יתרגמו לפעולות, החיים לא מאוד השתנו. כאילו, וזה משהו שפסיכולוגיה לא כל כך עוסקת בו, כי גם בפסיכולוגיה יש השערה כזאת שאם אנחנו נטפל במצוקה נפשית, התפקוד מן הסתם ישתפר מעצמו, מה שאני בקליניקה ראיתי שבמקרים רבים שום קשר, מבינים
נכון.
הכל, וזה הטריף את דעתי, הטריף את דעתי. וכשבאתי למורים שלי, למדריכים שלי, לספרים, התשובה של כולם הייתה סבלנות, זה תהליך, ואני לא רואה שזה פזם, אני לא רואה, אני מאמינה קטנה מאוד בשיטת טיפול שקוראים לה כרונותרפיה, שזה אומר
שזה
שזה
בעצם הזמן,
תרפיה.
כן.
אז מה הדברים באמת מסתדרים עם הזמן, אבל ממש לא הייתי פונה על זה, אני אדם, כמו שאמרתי, לך פרואקטיבית, אני לא מתה על הרעיון שדברים הם לא באיזושהי, לא מטופלים. ואז הלכתי לחקור את זה, ואז הלכתי לעשות דוקטורט. זו פעם ראשונה שהרגשתי, א', שיש תחום שאני, זה מרתק אותי ודחוף לי לחקור אותו, וגם רציתי להכניס את עצמי כמובן לתוכנית לימודים שתכריח אותי לחקור את זה לעומק, צריך להגיש עבודות, צריך לעשות תחקיר ספרותי, צריך להבין כל מה שהיה עד עכשיו ולהציע משהו, כן? ואני רציתי לגלות, זאת אומרת, המטרה שלי בדוקטורט הייתה לגלות איך להניע נמנעים. זה מה שרציתי, בסוף גיליתי שאי אפשר להניע נמנעים. מה שצריך זה שההורים שלהם יפסיקו לממן אותם. כאילו לזוז, האמת שפיתחתי מודל מתוך זה להדרכת הורים. והספר הוא תוצאה מהדוקטורט בעצם. הספר הוא הדוקטורט, דוקטורט זה מסמך נורא נורא אקדמי שמשעמם ברמות לקרוא אותו, אז כתבתי ספר לקהל הרחב ולמטפלים. אגב, זה ספר מאוד, זה ספר שהמטופלים מביאים למטפלים שלהם. אומרים להם, זה מה שקורה, זה מה שאני, אני נמנע. אני, ולכן הוא באמת כבר 3-4 שנים הנמכר ביותר בין מטפלים בישראל, ברב מכר 5 שנים, השנה יצא בספרדית, ובימים אלה אני בדרך אולי חוזה לתרגום לסינית.
וואו, איזה כיף.
כן, כי בינתיים האמת מה שקרה זה שהתופעה הזאת היא כבר לא של בני 30, זה מתחיל הרבה הרבה יותר מוקדם, זאת אומרת, אנחנו כבר רואים נמנעים הרבה יותר צעירים, כאלה שלא לומדים ולא מתגייסים, ואחרי שהם התגייסו אז בחצי קלאץ' עוזבים באמצע כי משהו קרה בצבא שהפך להם את הזה, ואז לא כל כך נכנסים לעולם של לימודים, עבודה, כן, אחרי הטיול, מה שאתם רוצים, אבל כאילו, ממש לא עוברים לשלב של מה שאנחנו קוראים לו בגרות. והקורונה, כאילו לפני 4 שנים, זה בכלל הפך את ההימנעות לפנדמיה נוספת.
כן.
ועכשיו יש לנו מועד ב' למבחן הקשה, שלידו הפנדמיה, הקורונה נראית כמו משהו בינוני שעברנו, אבל זה היה משהו מאוד 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 דרמטי. ולכן התופעה של הנמנעות היא כל כך כל כך מבוקשת להבין אותה, ומשם אנחנו מגיעים לאומץ, שזה הנושא שביקשת לדבר עליו, כי
כן.
אחד הדברים, מה שמתוך כל ההבנה שלי של תופעת ההימנעות, הדבר המרכזי, מרכזי, מרכזי, שמונע מאנשים לתפקד, זה הפחד, כמו שאמרת, החששות, הפחד מאובדן ערך, הפחד מכישלון, הפחד לא להיות נהדרים, להיות רגילים, או שלא יקרה משהו מדהים או משהו מיוחד, ואז מתחילה איזו נסיגה. כאילו זה מין, אדלר קרא לזה הליכה אחורה, כזה, שזה התגוננות ומרחק ביני לבין משימות החיים, שזה יכול להיות רק בתחום עבודה, או גם עבודה, וגם זוגיות, וגם חברה, וגם בכלל.
זה כמו שקרה לי עכשיו, שבעצם חודשיים לא הקלטתי פרק, ואז פתאום המשימה מתרחקת ממני.
בדיוק.
ואני מתחיל כזה, ברגע שאני תופס מרחק, זה נהיה רחוק וגדול, וקשה להגיע לזה. אני רוצה גם להתייחס לכמה דברים שאמרת, כי באמת נתת פה המון מידע שנוגע לי בכמה תחומים. קודם כל, אחרי, כאילו, לאחרונה עבדתי עם כמה מתבגרים, שנקרא לזה נפגעו בתקופת הקורונה, כי הם היו בשלבי בית הספר של התיכון, והכאב כאילו מה שעולה מהטיפול בעצם מתבגרים, שמתבגרים רבים זונחים את המטרות הארוכות טווח ומתרכזים יותר במטרות קצרות טווח שגורמות להם הנאה כרגע. גם אם זה אומר לשחק במחשב, לנוח, לעשות כל מיני דברים שעושים לי כיף עכשיו ולזנוח את המטרות הארוכות טווח, כי מה הטעם? זאת אומרת, הקורונה בעצם גרמה לאנשים, נגיד אם היה להם נגיד, לא יודע, נגיד סתם, נגיד מקהלת בית ספר או חוג או משהו מסוים וזה, ואז הוא בוטל חצי שנה, והם לא השתתפו, וכל החלומות הגדולים שהיו להם, הם כאילו בעצם נעצרו, כמו שקרה לי ככה, שהם התרחקו מהם, והם נפגעו מזה. במיוחד בשלבים של תיכון, שאתה כאילו בונה את הערך העצמי שלך, ואם אתה נמצא באיזשהו חוג או משהו שנגיד חוג כדורגל, או חוג נגינה או משהו כזה, או בכלל, כאילו, חברתית בבית ספר, אז זה מתרחק ממך, ואז, כאילו, כדי לא להיפגע, אתה כאילו זונח את המטרות ארוכות טווח, ואומר, אני לא אפגע, אני אתרכז רק במטרות הקצרות טווח, אין לדעת לאן יוליד יום, וזה פשוט, כאילו, אני חושב שזה מתבגרים רבים תופס אותם הנושא הזה.
אתה נוגע עכשיו בשתי נקודות מרכזיות של הימנעות. אחת זה באמת הפחד מכישלון, שכישלון אגב זה לא בהכרח הפחד להיות גרוע או לא להיות טוב, זה יותר הפחד לא להיות מדהים. כאילו אמרת, הזכרת, נכון, את החלומות הגדולים
כן.
שהיו. זאת אומרת, אם אני שר, אם אני מנגנת, אם אני לומד או משחק כדורגל, אז אני אמור להיות מסי. אם אני לא אהיה מסי, אז אין טעם בכלל להתחיל. ודבר אחד זה הפחד מכישלון, והדבר השני זה הנוחות. כאילו יש משהו בדורות שהם באו אחרי מה שאנחנו קוראים לו דור ה-X, זאת אומרת הדורות שהתחילו, שנולדו משנות ה-80 והלאה, קוראים להם Y, Z, מילניאלס, פנדמיאלס, יש עכשיו דור שלם. אז כל הדורות האלה הם דורות שההורים די ניסו שיהיה להם יותר קל בחיים, ללכת יותר לקראתם, לזרום יותר עם הרצונות שלהם, לענות יותר על הצרכים שלהם, ואז התקבע איזושהי תפיסת עולם שהחיים אמורים להיות כיפים, לא כיפים לפחות קלים, לא קלים לפחות נוחים, ואז אין הרבה מוכנות להשקיע מאמץ, בדיוק כמו שאתה אומר, מה שנדרש כדי להגשים מטרה ארוכת טווח. אני זוכרת כשעשיתי את הדוקטורט, אז הרבה פעמים נתקעים, כן? גם יש ערימה של מאמרים שצריך לקרוא ולנתח ולעשות, וזה הרבה פעמים זה קשה, לא כל מאמר הוא כזה מעניין, ולא כל, וצריך ללמוד שוב סטטיסטיקה וכל מיני דברים שבא לך כבר בתואר השני, אתה אומר, אני בחיים לא אחזור לזה. ואז יש בא לוותר, כאילו די, בשביל מה, מי צריך את זה? בשביל מה מצליחה את זה?
כן.
ואז אם אין משהו, אני זוכרת את העוצמה, היה לי שני דברים, אחד שהייתי אומרת לי, בסוף אני אהיה דוקטור, ידעתי שזה יקדם את הקריירה שלי, שזה נותן את הסמכות, את היוקרה, את מה שצריך כדי לבוא ולהגיד עכשיו, כי אני אומרת כל כך הרבה דברים שהם שונים מרוב המטפלים, שאני צריכה את הגב הזה של אדם רציני שחקר, לא קמתי בבוקר, המצאתי לי משהו. אז זה החזיק אותי, זאת אומרת, כל השעמום, התקיעות, הקושי, יש לי משהו שהוא יותר גדול, שהוא יותר חשוב, ידעתי שהתרומה שלי תהיה הרבה יותר גדולה, שאנשים יותר להקשיבו, שיש מחקר מאחורי הדברים, כן? וזה מה שחסר, זה להגיד בשביל מה, וזה קשור לא רק אגב לעניינים האישיותיים או המשפחתיים של אנשים, זה גם אנחנו באמת בתקופה שהכל כל כך משתנה, שיש איזו תחושה כלכלית למשל לנו, נגיד אני ידעתי שאם אני אעבוד קשה ואני אקנה דירה עם סכום יחסית היה נמוך התשלום הראשון ואז נשלם משכנתה 30 שנה, שזה בדיוק מה שעשינו, אז תהיה דירה, והיום חבר'ה או שהם לא יכולים להגיע בכלל לסכום הראשוני, או שבכלל אין, אומרת אם אני לא אוכל אף פעם להגיע לדירה, אז מה הטעם בכלל לחסוך? או אם אני
בדיוק.
לומדת באוניברסיטה ולא מובטחת עבודה, כי עולם העבודה משתנה, בעצם היוטיובר שלא למד כלום ונמצא כל היום במצלמה, אולי מרוויח יותר ממהנדס, אז למה ללמוד, כן? ויש איזו אשליה כזאת שכמעט כל אחד יכול בלי כלום, בלי ללמוד כלום, או ללמוד מעט מאוד, או סוף שבוע, או קורס קצר, לעשות קריירה, מה שאגב כן קורה בחלק מהמקרים, אבל אין את ה... את הרצון הזה של לחפש את מה אני אוהבת, למה אני טובה, למי אני רוצה לתרום, איזה שינוי אני רוצה לראות בעולם, ולקחת, גם אם ההכשרה תהיה הרבה שנים, או מעט שנים, אבל אני הולכת בדרך הזאת ואני אהיה בסופו של דבר מומחית, או מישהו שיודע מה הוא עושה, ועל מה הוא מדבר ומגשים את זה.
אני רוצה להתייחס לשני דברים שאמרת שהם מבחינתי מאוד מאוד חשובים, שאני ככה שולף מהדברים. הדבר הראשון זה בעצם כאילו לשים מול העיניים איזושהי מטרה שהיא גדולה ממני. ב-NLP מדברים על זה שזה כאילו להתחבר לייעוד שלי, או כאילו ייעוד זה לא חייב להיות הייעוד שלי בחיים, איזושהי רמה של תכלית או רמה של ייעוד, שזה משהו שגדול ממני. זה כמו שנגיד אמא רואה את הילדים שלה וכאילו היא עושה בשבילהם דברים כדי שיהיה להם טוב. משהו שהוא מחוץ עליו, הוא גדול ממנה, אז גם להתחבר לרעיון, להתחבר לתמונה מנצחת, להתחבר למשהו שהוא גדול ממני, השפעה בעולם, עזרה לאנשים, אז זה באמת נותן מוטיבציה מאוד משמעותית. ודבר שני שגם מאוד חשוב לי ככה להדגיש, שאמרת שככל שהדור מתקדם, יש איזושהי חשיבה שהיא קצת קוטבית, זאת אומרת, או שאני מקבל שהכל לבן, או שהכל שחור ואני אפילו לא מתחיל. זאת אומרת, אני קשה לי להיות באמצע בין הלבן לבין השחור. או שאני יודע שהדרך הזאת צלולה וטובה ובטוחה, ואני בטוח יצליח בה וזה דרך המלך, או שאני לא מוכן לשחק. ואני חושב שזה באמת יכול להוביל להימנעות מאוד משמעותית, שכשאני מרגיש בתוכי שזה לא הדרך המלך, אז אני פשוט לא משחק. וגם מה ששמתי לב, שהרבה מתבגרים, ובכלל הדור החדש, בגלל שיש הרבה מאוד רשתות והרבה מאוד, כאילו הרבה מאוד הצפה של מידע, אז יש תחושה שאני עובד גם כשאני לא עובד. כי אני כל הזמן עושה דברים, אני כותב לזה בוואטסאפ וכותב להוא בוואטסאפ, זאת אומרת, אני כל הזמן כאילו עובד.
עסוק, אני לא עובד.
כן, אני בדיוק, אני כל הזמן עסוק. ואז אני מרגיש כאילו אני עובד. וזה מאוד מטשטש את הרגש הזה של ה...
של העידן הדיגיטלי הוא כזה שהקשב שלנו מאוד 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 מאותגר. אנחנו הרבה יותר, כאילו איבדנו את היכולת לרכז את הקשב במה שחשוב לנו באמת, ואנחנו מתרגלים באמת לצריכה של מידע, קודם כל לחידוש כל הזמן, לא להישאר בתוך משהו, אלא לקפוץ מדבר לדבר, והמידע צריך להיות מהיר, שטחי, קל לבליעה, ואז אנחנו למשל בסרטונים, ואז לא שמים לב שעברה עכשיו שעה, ולא רק שעה שבסופו של דבר, לא רק לא עשיתי משהו פרודוקטיבי, וכשאני מתכוונת לפרודוקטיבי, זה לאו דווקא לייצר משהו, אלא יותר גם, כאילו, מה נשאר לי מהשעה הזאת? כי אם אני למשל בוחרת לשמוע מוזיקה, אז אני קרוב לוודאי, אני ארגיש השראה והרגעה ואיזשהו חיבור, זה משהו שהנפש שלנו תחגוג עם זה, ואם אני שומעת שיחה כזאת של שעה ומשהו, איזה רעיון, כמו שבאת להרצאה שלי וחזרת לעשות הפודקאסט, אז זה נתן לי משהו, אבל אם אני רואה נגיד את הזיפזופ הזה, ואת ה, נכון, עוד סרטון ועוד סרטון,
כן.
בסוף זה כאילו, אוקיי, עברה שעה, אבל מה נשאר? מה הנפש, הרוח, השכל, הלב? מה זה נתן לי שגורמת לי להרגיש של סיפוק, מלאות, משמעות, התקדמות, התפתחות? וזה מאוד מאוד חשוב. וכאן באמת, באמת נוער הם מאוד מאוד, מנוער ומעלה, כן? לא רק נוער, מאותגרים מאוד בעניין הזה.
עכשיו, כשאת מדברת על להחזיר את האומץ, ובעצם לעשות, כאילו, לבוא ולעשות פעולות. אז אני כאילו תוהה, בעצם, למה בכלל יש לנו פחד מלא לעשות? כאילו, מאיפה הוא נובע, למה הוא כאן, מה הסיפור שלו? וגם, כאילו, אם אפשר להוסיף שאלה שנייה, שאחרי זה נתייחס אליה, שהרי יש, כאילו, יש אותך שאת נורא פרואקטיבית, ויש אנשים שהם נורא בהימנעות. אז כאילו, אז איך, מה קובע בעצם גם את רמות הפחד, או כאילו, עד כמה הפחד שולט בי באופן כללי?
אז בוא אני אענה על השאלה השנייה קודם. כן, אני חושבת שבאופן כללי, לכולנו יש, גם מילדות, ממש מינקות, אל מול כל מצב חדש, סיטואציה חדשה, או משהו שמגיע אלינו, והפתעה, או שלא בהפתעה, מתפתחות שתי עמדות. עמדה של חשש, שאומרת, אוי, זה לא מוכר, זה יכול להיות מסוכן, אני מאיים, ועמדה של סקרנות, ולהגיד, אוי, זה נראה קצת מפחיד, אבל זה מרגש, זה מעניין, זה מרתק. וכאן נשאלת הבחירה בעצם מה אנחנו עושים. אם, כאן אני עוברת טיפונת להדרכת הורים, אם ההורים, כשהילד חושש, מגוננים עליו, כאילו מרחיקים אותו, עושים בשבילו, מקלים עליו, אז בעצם לא קורית ההתגברות. כאילו חשש זה דבר טבעי בחיים שלנו, אנחנו מחובתים להישרדות. ולכן זה אומר שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בערנות לכל מה שעלול לאיים עלינו. ולאיים זה לא רק פיזית, זה לא רק אריה שמאחורי השיח שמולי, אלא גם שלא יאהבו אותי זה איום. לכן אנחנו כל כך רגישים לביקורת או פוחדים מכישלון, שזו התשובה לשאלה השנייה שלך.
כן.
וככל שאני פחות מתמודד, לא רק שגדל הפחד ופחות אני סומכת על היכולת שלי להתמודד ולהתגבר, ואפילו אם אני נכשלת ללמוד מהכישלון ולהמשיך, ואז גם במוח בעצם האמיגדלה גדלה על חשבון הפריפרונטל קורטקס. זאת אומרת, אנחנו נעשים בכל פעם שאני עם חרדה או חשש, וכדי להפחית את הכאב, כי זה הרגשה מאוד לא נעימה, החשש, מה שאני עושה זה נסיגה, זאת אומרת, אני מתרחקת מהחשש על ידי הקטנה והתרחקות, אני בעצם מקטינה את כוחות הנפש כדי להתמודד עם האתגר הבא או עם האיום הבא. אם אני מתמודדת, אם אני מתגברת, על הפחד, אני מדברת למרות הפחד שלי, אני מבקשת למרות שאני פוחדת שיגידו לי לא, אני מקליטה למרות שלא בטוחה שאף אחד ישמע את זה, ואני עושה את זה, אז גם אם אני לא אצליח, אגב, זה לא קשור, אז אני מגדילה את המשאבים ואת ההרגלים שאומרים, תנסי, כדאי, זה שווה לנסות, ואז אני מתגברת. ולכן כאן שמאוד חשוב שתדעו שכל דבר שיעזור לכם להתגברות, כאילו חרדה זה לא משהו לא להרגיש חרדה. מישהו לא מרגיש חרדה כנראה אין לו בוחן מציאות. כאילו ברור שמפחיד, מפחיד לקום, מפחיד לצאת מהבית, ולא רק בישראל בכלל. כן? אז, אבל אני מתגברת, אני מתמודדת, ואז אני מאמינה יותר ביכולת, וגם אם חס וחלילה ומדי פעם קורים דברים רעים, ובטח שנכשלים ואנשים, אני תמיד אומרת שהחיים של אנשים מצליחים מלאים בכישלונות, אבל מילת המפתח היא מלאים, החיים מלאים גם בכישלונות, כישלונות הם השיעורים, כישלונות זה ניסיון, כישלונות זה חוויות, בטח בדיעבד, זה עוד כיף להיזכר, זה מצחיק אפילו לפעמים, שזה קורה, זה כואב, צריך שיהיה משהו יותר חזק מזה. זה לא שלא יהיה פחד, אני רוצה שיהיה, שכאן אנחנו מתחברים עוד פעם, שמשהו מספיק שווה לעשות אותו, שאני אתגבר על הפחד, שאני אעשה את זה למרות הפחד, כי אומץ זה לא לפחד, אומץ זה לפעול למרות שאני מפחד.
אמרת פה בעצם כאילו כמה דברים שהם ממש חשובים, אני ממש התחברתי אליהם. חלק מהדברים שמאוד אהבתי, שכאילו את אומרת שבעצם, שבעצם החוזק הפנימי שלנו, או חוסן מנטלי, או כי יש לזה הרבה שמות, זה לא בעצם לשוט כל הזמן במים כאילו שקטים וצלולים, אלא דווקא היכולת של בעצם להתמודד עם הגלים שבאים, ועדיין כאילו לשוט לעבר איפה שאנחנו רוצים להגיע, אז זה בעצם כאילו ההתגברות הזאת, כאילו מגיע גל ואנחנו עולים עליו ויורדים, והתגברנו 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 כאילו על גלים, וככה אנחנו בעצם
במקרה
מתחזקים.
הטוב, עולים על הגל, לפעמים מתבלבלים עם הגל, טובים קצת.
בדיוק, כאילו, יכול להיות כאילו הרבה
אנחנו
מאוד...
מתים ממשיכים, כן.
בדיוק. עכשיו כאילו, ובעצם כאילו, מהצד השני של זה, ההימנעות הזאת, אז נכון, אין גלים, אבל מצד שני, כאילו, כמו שדיברנו שנייה, אין תוצאות, ואם אין תוצאות,
המחיר,
אז
המחיר.
כאילו, בדיוק, אנחנו פשוט תקועים במקום ולא זזים, וכאילו, זה לא שהעולם מחכה לנו, העולם מתקדם. והעולם כאילו ממשיך, כמו שדיברת נגיד רגע על בני 30, שמסביבם מתחתנים ומסביבם עשו את התואר או פתחו את העסק ומצאו מה הם אוהבים לעשות וכאילו התברגו כבר בשוק העבודה, בשוק הזוגיות ובשוק המשפחה. כבר
התגרשו,
ואנחנו
ואתה אפילו לא התחתנת. כן.
בדיוק, ואנחנו מחכים כאילו שמשהו יזוז ומשהו לא זז. אז בעצם, אז העניין הוא, זה באמת לדעת להתגבר על קשיים, וגם, אני חושב שבאיזשהו מקום גם להתגבר על רגשות, זאת אומרת, נכון, כי אם...
לעשות, 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 כי עשייה עצמה, עזוב להתגבר. בוא נניח שאתה עצוב, מבואז, חרד, וואטאבר, כאילו, תבחר איזה רגש שלי שאתה רוצה, ובכל זאת אתה קם, מתקלח, מתלבש ועושה סיבוב. בשכונה, בפארק או זה. איך תרגיש אחר כך? יותר טוב או יותר רע?
הרבה יותר טוב לדעתי אפילו
תמיד
מאשר,
יותר טוב.
נכון.
עשייה תמיד מבטיחה הרגשה טובה. תמיד, זאת אומרת אנחנו נרגיש יותר טוב גם אם זה יהיה הכי קטן. אגב, אם אתם ממש עכשיו, כאילו יש מישהו פה מחוק, לא מצליח להרים את עצמו, אוקיי, לשטוף כלים. להכין לי תה ולשבת לשתות אותו, לא סתם על הדרך, כאילו לאכול איזה, להתקשר לחבר, לעשות משהו הכי קטן, זה הקצה חוט של עשייה של הבנייה. כי האומץ זה כמו מצבר של מכונית, צריך ניצוץ. הניצוץ לפעמים בא מבפנים, של בגלל שדי, אי אפשר יותר ואני חייבת, ואולי, איך אומרים, הרבה אנשים לא היו, אני אומרת על עצמי בחורף, שלא הייתי קמה מהמיטה אם לא הייתי צריכה ללכת לשירותים מרוב שנעים בשמיכות, אז לפעמים יש איזה צורך שמקים אותנו, ולפעמים מישהו עוזר לנו, מזמין, חבר, אומר בוא, אז להגיד כן, ולעשות את הדבר הזה, ובהתחלה זה מבאס, וזה קשה, וזה מאמץ, וזה, והתוצאה היא לא כמו שרציתי, כי לא שקמים וישר אני הופכת להיות אדם מאושר, אלא אני מרגישה קצת יותר טוב ממה שהרגשתי קודם. ואז זה נטען בנסיעה, יש ניצוץ, ואם אני ממשיכה זה נטען. וגם אם אני לא הרגשתי טוב, זה טוב. לא הרגשתי טוב שהבית קצת יותר נקי, לא יודעת, שעשיתי מכונת כביסה, שהתקשרתי לאימא לשאול מה שלומה, לתת משהו למישהו שדואגים לי או משהו, אז אני, זה יותר טוב מלא לעשות. ואבנצ'ואלי, אם אנחנו נמצא באמת את ה... כי רק בהליכה באות ההזדמנויות. הזדמנויות לא דופקות בדלת ולהעיר אותנו משנת היפהפייה הנרדמת. כאילו ההזדמנויות באות, שאני יצאתי, כשאני אומרת למישהו, אני מחפשת זוגיות, שאני מבקשת ממישו, איך הגעתי להוצאה לאור הכי טובה בעולם. כי אני במשך, קודם כל לקחתי סיכון, לקחתי את הספר ושלחתי אותו לתרגום על חשבוני. ידעתי שאף אחד לא יסתכל על ספר בעברית כדי לתרגם אותו בעולם. אז במשך שנה עבדתי עם מתרגם שהוא יושב בארגנטינה. ואז ביקשתי מכל אדם שפגשתי, בכל ההרצאות שלי בכל העולם, האם מישהו מכיר עורך, והיה לי שתי הוצאות לאור, עם עדיפות לזאת שיצאה, פינגווין ופלנטה, עד שמישהי אמרה לי, תכירי את גונזלו, שלחת לו את הספר, מתאהב בספר, And the rest is history. כאילו
כן.
שזה, אבל זה, אם לא הייתי שואלת אנשים, כאילו איך מגיעים להוצאה לאור, זה לא שהם גילו את הספר, זה לא שמישהו היה בתערוכה בתל אביב של ספרים וקנה את הספר שלי. כאילו אני הייתי צריכה ולזה אני מתכוונת לעשות דברים קטנים. לבקש מאנשים, האם מישהו מכיר מישהו, אני זוכרת שהייתי בנופש בספרד, ובאחד הצימרים מישהי אמרה שהיא חדשה שם, מה עשית קודם? היא אמרה לי הייתי עורכת בפלנטה. אז ביקשתי ממנה, היא לא מכירה אותי, היא לא עשתה עם זה כלום. כאילו אחר כך אמרתי למה שאני האורחת שלה ללילה בצימר, מה אכפת לה, כאילו למה שהיא תביא את הספר שלי. אבל זה יכול היה לצאת משם, אי אפשר לדעת. אז זה החוצפה אולי תגיד הישראלית של לבקש, אבל זה הרעיון של אני מתחילה ממשהו, מקצה חוט, ומשם אני מתחילה. אין חיים טובים בלי עשייה. אף אחד לא יכול להרגיש טוב. אפילו לא, אגב, אני רוצה להגיד לך, אנשים נניח שהם לא צריכים לעבוד כי להורים שלהם יש הרבה כסף ויש להם את כל מה שהם רוצים, לא טוב להם. אף אחד לא יכול להרגיש טוב אם הוא לא אוהב ואם הוא לא נותן. ואוהב ונותן זה כמעט אותו דבר, כי אנחנו אוהבים מישהו אז אנחנו רוצים שיהיה לו טוב, ובשביל שיהיה לו טוב צריך להקשיב וצריך להתחשב וצריך לעשות דברים ביחד וכן הלאה.
אז יש לי גם כמה התייחסויות לזה, וגם יש לי איזושהי שאלה שהצצה לי ככה במהלך מה שאמרת. אז קודם כל, אני מלווה גם הרבה NLPיסטים בדרך השיווקית שלהם, ותמיד אני אומר להם משפט שהתנועה חשובה מהדיוק. כולם מחכים לדייק את עצמם כל כך, כל כך, כל כך, ואני אומר, תתקדמו, התנועה היא הרבה יותר חשובה מהדיוק.
לא, אני אוסיף לך, הדיוק יצא מתוך
מגיע
תנועה.
תוך כדי תנועה, כן.
כאילו, הדיוק הוא מתוך התנסות,
כן,
מתנסה,
תראו.
משדרגת, משפרת, משדרגת, לומדת ממה עבד, מה לא עבד, אי אפשר לדייק בלי תנועה.
וגם ברכב, כשאתה רוצה לסובב את הגלגלים, אם אתה בעצם נוסע, הרבה יותר קל לסובב את הגלגלים. כשאתה עומד ומסובב את הגלגלים, הרבה יותר קשה.
נכון, נכון.
המומנטום של התנועה היא מאוד מאוד מקלה על הדיוק, בכלל, על כיוון. אז זה מהבחינה הזאת, אז
עזוב
אני...
דיוק, המילה דיוק היא גם מאוד מסוכנת, היא שיפור.
כן, כאילו, אני תמיד אוהב לקרוא לזה שזה כמו איזשהו נחל שהולך לכיוון הים, והוא כאילו מוצא את הדרך שלו, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, הוא מגיע אל הים, בדרך הכי נכונה לו, וזה מתגלה עם הדרך פשוט, זה כאילו מהבחינה הזאת. עכשיו, אני רוצה רגע להתחפש לאולי חלק מהמאזינים שלנו, כי קפצה לי איזושהי שאלה מאזינית. אני כאילו תוהה לעצמי בתור מאזין, כאילו יש פה את דוקטור אנבלה שקד, שהיא באמת... היא תרמה כל כך הרבה, גם להורים, גם למטפלים, גם כאילו למה שנקרא למדע, כתבה מאמרים ודוקטורט וספר וכל כך הרבה דברים. והיא פנתה להוצאה, לגונזלו, ואמרה לו, סליחה, אני כאן, בוא תקרא בבקשה את הספר שלי. וכאילו אני חושב על הבן אדם הרגיל שהולך לעבודה בבוקר, לא יודע אם הוא אוהב את העבודה שלו או לא, נמצא בזוגיות, משפחה, אולי זוגיות כאילו ב' או לא. והוא אומר, כאילו, מי אני שאני עכשיו אעשה דברים גדולים? מי אני שאצג את החלומות שלי? מי אני שיעשה כל מיני דברים? כאילו...
מי אתה שלא תעשה את זה?
כן,
באיזה
אבל אני
זכות
אומר,
אתה
כאילו,
תעשה את זה?
הרבה פעמים, כאילו, אנשים תופסים, כאילו, את הדימוי שלהם בתור... את יודעת, כאילו, ואני חושב שזה יכול מאוד להוביל להימנעות, כל התפיסה
כן.
העצמית הזאת.
הימנעות, זה פה אתה עולה על משהו שהוא גם אחד המאפיינים של ההימנעות, שזה האמביציה המוגזמת. האמביציה המוגזמת היא לא בהכרח בלאן אני רוצה להגיע, כי כל אדם יכול, כאילו, כל אדם. הנחש הוא משקיע את מה שצריך להשקיע, כן? ועם טיפונת כישרון יכול נניח לכתוב ספר, לצורך העניין. יש משהו חשוב שהוא רוצה להגיד, זה חשוב שזה ייאמר, הוא מוכן לעשות את הדרך, הוא מוכן גם לכתוב, הוא מוכן גם להקשיב למשוב, הוא מוכן לתקן באמצעות המשוב, זאת אומרת, ונניח להגיע לזה. העניין הוא שלהגיד, אם אתה חושב שזה מתחיל ב, אוקיי, אז כל מה שאני צריכה זה לפנות לעורך, אז זה לא ככה. זה מתחיל במקום של משהו מציק לי. אני לא מבינה את נושא ההימנעות. אני רוצה להבין את זה. כדי להבין את זה, אני הולכת ללמוד את זה. בגלל שכבר היה לי תואר שני, אז הלכתי לדוקטורט. אם לא היה לי דוקטורט, הייתי עושה את זה תזה. אז לעשות את הדרך הזאת, זה לא הדבר שלא עכשיו אני שולחת, איך אני מתקשרת עם פנגווין רנדום האוס. אני, מה הדבר שאני רוצה להביא לעולם? ואם אני אעשה את זה בעקביות, אז תהיה תנועה. ואם אני אעשה את זה טוב, יהיה לי גם קצת מזל, אז יכול להיות שתהיה תרומה מאוד מאוד גדולה. אז, אבל זה לא כאילו להגיד אם אני חושב שאין טעם שאני אתחיל לכתוב, כי נניח שאגב כתבתי את הספר ואף אחד לא קרא אותו, ever, אוקיי? אפילו אז אני הפכתי להיות אדם אחר. ההתפתחות שלי, ההיכרות שלי עם עצמי, עם עולם הספרות, כל זה קרה תוך כדי שעשיתי את זה. אם לא עשיתי את זה, מעולם לא הכרתי את זה ולא עשיתי את זה. כולל נגיד שאני יכולה לשבת שעות ולכתוב ולדמיין ולארגן את המחשבות. עכשיו כאן נכנס עוד פעם העולם של ההבטחה שכאילו, וזה נכון, כי היום גם אנשים, אני מכירה הרבה אנשים שמפרסמים לבד את הספרים, הוצאות שאומרות לך, כן, הספר שלך מעולה, רק תשים 40,000 שקל ואנחנו מפרסמים את הספר שלך, ואז זה לא מגיע לאף אחד, כי הספר לא מעולה. לא בגלל אגב שאין פוטנציאל לסיפור או לכתיבה הזאת, אלא בגלל שזה לא מעניין אותם לעשות את השיפור של התהליך הזה, של להבין איך אני הופכת רעיון למשהו שהוא... נקרא לזה איכותי יותר או תורם יותר ככה שהרבה אנשים יאהבו אותו. אז לכן אני אומרת, קודם כל להתחבר לתשוקה, כאילו של להגיד אני מסכימה, אם מישהו היום לא נמצא במקום טוב בעולם העבודה שלו, אז שישאל את עצמו, איפה אני רוצה להיות? מה היה, איזה תרומה אני רוצה לתת לעולם? ואז מתוך התשוקה הזאת, אני צריכה להכשיר את עצמי, אני צריכה לעבור את הדרך. שהיא חלקה קשורה בסיפור חיים, כי הרבה מאוד אנשים עושים קריירה רק מסיפור החיים שלהם,
נכון.
שהיה ייחודי, אם תשמעו הרצאות של השראה הרבה פעמים, נכון? של של אדם שנפצע והתגבר על פציעה, וזה המקצוע שלו, לעורר השראה ולהראות ששום דבר לא בלתי אפשרי. וחלק זה לרוב, זו הכשרה קצת יותר ארוכה. אני מכירה הרבה, כשהקמתי את בית הספר לפסיכותרפיה במכון אדלר, שאליו מתקבלים עם תואר שני טיפולי. הרבה אנשים אומרים, אבל אני אין לי תואר שני, או אין לי תואר בכלל, או, ותמיד רציתי לטפל. אין מה לעשות, כי אתה באמת רוצה להיות מטפל. תלמד שני, עם רישיון של משרד הבריאות, אז תלמד שני תארים. עכשיו, מה זה ללמוד שני תארים? זאת אומרת, זה המון שנים. השנים עוברות מהר anyway.
נכון.
כל מקרה, תוך כלום, עוברות 5 שנים, אתה יכול ל5 שנים לעשות שני תארים, אם צריך. אם צריך, לא תמיד צריך כל כך הרבה. אבל את ההכשרה, וכמו שאתה אומר, אחרי ההכשרה צריך את השיווק, כי מסתבר שאתה גם בעל מקצוע וגם בעל עסק, יש לך קליניקה או פרקטיקה שאתה צריך להביא לקוחות, ולכן אתה צריך מקצוע חדש שנקרא לשווק, ואז והרבה שעות, וזה לא הדבר שאנחנו הכי אוהבים, אני לא מכירה אף מטפל שמת על זה, אני מכירה חלק שעושים את זה טוב, אבל לא מכירה מישהו שאוהב את זה. ושוב, פה זה החוסר פינוק של המוכנות להגיד, אם זה כל כך חשוב לי לטפל באנשים, אז אני גם אעשה את מה שצריך כדי שיגיעו אליי. וזה אומר לכתוב פוסטים או ליצור תוכן או whatever.
כן, ואת יודעת, אני רוצה להגיד לך שבתחקיר שעשית קצת, אז שמעתי גם כל מיני רעיונות שלך בעבר, וגם בוובינר שהשתתפתי ובכלל, כאילו ב-NLP הרי אומרים שיש שתי מוטיבציות שיכולות להיות לבן אדם. מוטיבציה ראשונה זה בעצם שאיפה לאיזשהו עונג או הנאה מאוד גדולה, כאילו מאוד, אני עושה משהו כי בא לי שיהיה לי משהו, איזושהי תוצאה חיובית טובה, ובעצם האפשרות השנייה זה בעצם איזשהו הימנעות מכאב, משהו שאני לא רוצה שלא יהיה לי, אז אני כאילו מאוד נמנע ממנו, אני מאוד מתרחק ממנו, וזה גם יכול להיות שילוב של שניהם. עכשיו, בעצם עד עכשיו דיברתי איתי על השאיפה להנאה, זאת אומרת, אני מתחבר לתשוקה, אני מתחבר למה שבא לי, למי שאני הייתי נורא רוצה להיות, לתרומה שאני יכול לתת לאנשים, ואז אני מתחיל ללכת בדרך, ובעצם אני יכול לשים את התשוקה הגדולה שלי, או את התמונה המנצחת שלי, את איפה שאני יכול להיות, ככוכב
תיזהר מתמונה
הצפון.
מנצחת, אין תמונות מנצחות.
תמונה מנצחת זה אומר שלמשל אני יכול, נגיד, לחשוב על
יודעת מה
עצמי
אתה
בעוד כמה
מתכוון, אבל
זמן,
כן.
כאילו, תיאת, נגיד אני יכול
בסדר.
להסתכל על הפרק החמיש, נגיד אני היום בפרק 72, אני יכול לחשוב על הפרק ה-100, שכבר עשיתי עוד 20 פרקים, ולהגיד, וואו, המאה הפרקים שעשיתי, כאילו איזה תרומה נתתי, ובעצם כאילו לשים את זה בתור מולי. זאת אומרת, נגיד
כן.
עם השאיפה שלי להגיע נגיד למאה הפרקים, אז אני יכול לשים את הפרק המאה, ולראות את כל הפרקים שעשיתי, וכאילו לחוות את ההצלחה לרגע, כדי
כן.
להתחבר לתשוקה ולהצלחה, וכאילו לתרגל את המוח שלי בתחושה הזאת של ההצלחה שהצלחתי להגיע. וזה נותן לי מוטיבציה להגיע לשם. זה כאילו הכוונה בתור תמונה מנצחת. אוקיי, אז כאילו זה איזושהי, זה כאילו זה דרך בעצם להתחבר למוטיבציית העונג, למוטיבציית ההנאה. בעצם להגיד, נגיד, למשל, את אומרת, אני רוצה שהספר שלי נגיד יהיה מתורגם לספרדית, אז אם את נגיד יכולה לראות בעיני רוחך את הספר שלך בספרדית, נגיד בחנויות ספרים בספרד, בשדה התעופה בספרד, בכל מיני מקומות, זה יכול מאוד להכניס אותך למוטיבציה לעשות את זה, וכן לפנות נגיד לגונזל או כל כאילו לא משנה כרגע מי, אבל את יכולה כאילו יותר להעיז ויותר לעשות כשאת ממש רואה את ההצלחה, כאילו יותר אפשרית עבורך.
אני רוצה, אני לא שוללת, כאילו זה מה שאתה מתאר, אני קוראת לו חזון, או נקרא בעולם הקואוצ'ינג חזון. פחות אוהבת את המינוח מנצח, כי ההצלחה היא תוצר לוואי של עשייה שיטתית משמעותית.
נכון.
ומה שהכי חשוב זו הדרך, כי כשאתה מגיע לשם אתה מבין שלא בעצם הגעת, אתה צריך, נגיד אם יצרת פוסט, פודקאסט, זה חשוב לכולם, כאילו יצרת פרק מרתק, אתה צריך לשווק אותו, אתה צריך, כאילו זה לא נגמר בזה, נכון?
כן.
שהוא יישאר חי. אז אני רוצה שכאילו התמונה שמעוררת השראה, מדבר אליי יותר מאשר תמונת ניצחון, כי אני חושבת שזה גם ההפך מניצחון, זה מפלה,
כן.
או אכזבה, או השפלה, ואני רוצה דווקא כאילו שיהיה הרבה מרחב של זאת הדרך שאני רוצה לחיות בה. זה הדרך שאני רוצה לדעת שככל שתלוי בי, אני עשיתי שיחקתי משחק טוב, כאילו עליתי על המגרש ושיחקתי, נתתי את השחקנית נשמה בתוך מה שאני עושה.
ובעצם אם אנחנו לוקחים עכשיו את המוטיבציה מהכיוון השני, וזה משהו שבאמת את מדברת עליו הרבה ובאמת הייתי רוצה שנרחיב עליו טיפה, כי בעצם את אומרת שהיום כאילו ככל שמתקדמים הדור מתקדם קדימה, הרבה יותר אנשים נמנעים, לא בעצם לא עולים על המגרש, לא עושים איזה שהם פעולות משמעותיות כדי למצוא קריירה, זוגיות, דברים משמעותיים לחיים שלהם. בעצם זה עמודי תווך ממש כאילו של החיים שלנו. אז מה בעצם קורה? כאילו, אז נימנע,
קורה
אז
זה
מה...
שהמחיר של ההימנעות לוקח הרבה זמן להבין אותו, כי הרווחים הם מאוד גדולים. יש הרבה, קודם כל זה, אם אני לא עושה, אז אני לעולם לא אדע מה הייתה היכולת שלי. אז יש איזו הגנה מפני כישלון. תמיד נשאר הפוטנציאל, נכון, הפוטנציאל. הדבר השני זה שזה מאוד נוח. כאילו לא לעשות, זה יותר נוח מלעשות. והדבר השלישי זה ש... אני מחזיקה, כל עוד אני לא עושה, אני מחזיקה איזו אשליה שאם הייתי עושה, אז בטח זה היה אדיר. אלה הרווחים של ההימנעות. והמחיר של ההימנעות זה בעיקר, אבל זה לוקח זמן לחוות אותו, שזה החמצה. זאת אומרת, אותה חוויה של ריקנות, של סתמיות, של חיים מבוזבזים בגדול. ולכן ההימנעות יכולה להתרחש במיוחד הימנעויות גדולות, כשמישהו אחר ממלא בשבילי את משימות החיים. וכאן הנושא של ה-avoidance, כי אתה מתקרב, כשהתחלת שתי המוטיבציות האלה, ככה מתחיל הספר שלי, כתוב, יש שני מוטיבציות, approach ו-avoidance, כן, התקרבות והתרחקות, אנחנו רוצים להתקרב למה שנותן תחושה של ביטחון והמשכיות ועונג, ולהתרחק ממה שגורם לכאב, חשש ואיום. אז כאן נכנס הנושא של ההורים. כי ליד כל נמנע יש מישהו שעושה במקומו, יש מישהו שבסוף דואג לדברים, וכאן כשהורים עושים פחות, פחות מממנים, פחות משרתים, אז בעצם עושים הרעת תנאים, זאת אומרת הייאוש נעשה פחות נוח
כן.
לנמנע, ואז יש שם אולי יותר מוטיבציה להתחיל, שאני רוצה להגיד שאם יש בין המאזינים נמנעים כבדים, זאת אומרת אנשים שבאמת מתפקדים במינימום וזה כמעט תמיד מלווה בסימפטום נפשי כמו דיכאון, חרדה או בהתמכרות, אז חייבים בעיניי ללכת לטיפול. זה לא משהו שאדם יוכל לקום בבוקר ויכול להיות מישהו יקבל השראה מהפודקאסט ויאללה גם מחר ועושה משהו, אבל אם לא אז לפחות ללכת לטיפול אצל מישהו שמבין את הדינמיקה של ההימנעות, שזה נדיר למצוא, מפני שאם בטיפול כזה, טיפול אצל נמנעים, לא ברור שמטרת הטיפול היא חזרה לתפקוד, זאת אומרת אם עובדים רק על הנפש, על ההכרה, על המחשבות, על כל זה, אז יעברו עוד כמה שנים, וגם אז יהיה קשה לעבור לפעולה. צריך
כן.
להבין שהמטרה של הטיפול בנמנעים הוא חזרה לתפקוד. וזה
שזה
ההורים צריכים
לייצר עשייה באיזשהו מקום, נכון? לייצר עשייה וגם...
לייצר עשייה כל הזמן, זה לא קודם אוקיי נדבר כמה חודשים או כמה שנים ואז נעשה. אנשים האלה כשבאים לטיפול ולא נדרש לעשות כלום, כשיגיע השלב של טוב בוא נעשה משהו, ולפעמים מטפלים גם מתעייפים אחרי כמה שנים שלא קורה כלום בטיפול, ואז הם מפנים למאמן ולהגיד אוקיי הבנת את הכל אז עכשיו בוא נעשה, אבל אדם לא מעוניין לעשות, הוא רוצה, אנשים רוצים להרגיש טוב בלי לעשות כלום או בלי לעשות הרבה, ואין אופציה כזאת. well-being, וזה בעיניי, זה הדבר שאני יכולה להגיד היום, הרבה שנים אחרי ואחרי, כי זה משהו שמתנגד בכלל לתפיסה הרווחת בפסיכולוגיה, שאומרת שאדם יתפקד טוב כשירגיש טוב, ואני אומרת שזה הפוך. אדם לא יכול להרגיש טוב אם הוא לא מתפקד טוב.
כי בעצם הרבה פעמים כשאנחנו מקבלים איזה שהם תוצאות, זה גורם לנו להרגיש יותר טוב, ואז הפוטנציאל שלנו גדל, ואז אנחנו עושים יותר פעולות ומקבלים יותר תוצאות. זאת אומרת...
כן, גם התוצאות, אבל בלי התוצאות זה רק העשייה עצמה גם.
כן, כאילו, ברור. אבל אני אומר, העשייה הרי מייצרת תוצאות. אם אני עושה הליכה מסביב לשכונה, קיבלתי איזושהי
במידה.
תוצאה. זאת
נכון.
אומרת, אם אני לא עושה הליכה, אני פשוט יושב במחשב, אז כאילו אין לי תוצאה, אני פשוט כל היום בבית. ברגע שיצאתי החוצה, קיבלתי תוצאה. תוצאה לא חייבת להיות עכשיו ריצת מרתון, היא יכולה להיות
נכון.
רק להניע טיפה את
משהו.
הגוף.
כן.
ואז כאילו כשאני מרגיש טוב עם זה שהנעתי את הגוף, אז פעם הבאה יבוא לי קצת יותר. וכשאני אעשה את זה ממש כאילו, ממש כאילו כיום יום, כבר יהפוך להרגל. זאת אומרת, אז כאילו...
לאנשים שאקטיביים, זאת אומרת, אם עושים את זה, אז זה פחות קשה. זה פחות קשה, זה פחות כואב, זה פחות, יש פחות רתיעה, אבל בשביל זה צריך להתחזק. ולהתחזק צריך להבין את החשיבות של העשייה. כי חיים טובים, הם חיים מלאים, וחיים מלאים הם חיים של מישהו שהוא אקטיבי. מידת האקטיביות היא אחד הממדים המובהקים של בריאות נפשית ובכלל, ושל של יכולת חוללות, כן? של יכולת לייצר, לשנות, לתרום.
עכשיו, אם כבר מדברים על החמצה, אז בא לי רק להגיד עוד משפט אחד לגבי החמצה, שלצערנו, לא יודע אם זה לצערנו, אבל החמצה, היא לפעמים מתגלית רק אחרי שכאילו, מה שנקרא, נגמר המשחק. זאת אומרת, רק אחרי שאני כבר לא יכול יותר לעשות את זה, אני מבין שפספסתי, כאילו נגיד, חיכיתי בתחנה, הרכבת עברה, אז רק כשהיא עברה, אמרתי, חבל שלא עליתי עליה. זאת אומרת, כל הרכבת חיכתה בתחנה ואני הייתי ברציף לידה, אז כאילו לא הרגשתי את ההחמצה, רק כשהיא עברה, עכשיו זה נכון למשל, לא יודע, נגיד אני בזוגיות לא טובה, ואני אמור כאילו לעשות איזה שהן פעולות כדי לשפר את הזוגיות, אבל אני לא עושה אותן, ואז הזוגיות נגמרה, ואז אני אומר, חבל שלא עבדתי בזוגיות כשהייתי בזוגיות, כי אחרי שהיא נגמרה, פתאום הרגשתי את ההחמצה הזאת שלא עשיתי כשהייתי, וזה נכון כאילו למקום עבודה, זה נכון לכל מקום, אז כאילו אם נדע, בזמן שאנחנו נמצאים בעצם בסביבה שאנחנו דרושים לתפקד, שצריכים לעשות בהם דברים, לזכור שאם לא נעשה את זה עכשיו, כנראה שנחמיץ אחר כך, כאילו רגע לייבא את ההחמצה, לא רק אחרי שנגמר המשחק, אלא לייבא אותה לשלב שהמשחק עוד פעיל, אז יהיה לנו הרבה יותר קל לקום ולעשות בעצם איזושהי פעולה.
כן, אני מסכימה לגמרי, ולכן אני ממש עובדת על להפחיד אנשים מהחמצה. באמת, אני רוצה, זה קודם כל הדבר שאני הכי מפחדת ממנו, החמצה, ובמקום לרפא אגב את הפחד הזה, אני החלטתי להדביק את כולם, ואני ממש רוצה שאנשים יפחדו מהחמצה, כי ליד החמצה כישלון זה שטויות.
עכשיו, את יודעת, אני כאילו חושב על זה שדיברנו הרי שלעשות דברים, לצאת לדרך, לתמוד, כאילו להיחשף, לדבר עם אנשים, זה מפחיד, זה מפחיד, וזה כאילו, זה יכול להביא לנו רגשות, את יודעת, כמו, לא יודע, בושה ואשמה ופחד וחשש ותסכול ואכזבה, וכאילו באמת הרבה מאוד קשת רגשות, ואז אנחנו הרבה פעמים יושבים ואומרים, שמה אני צריך את כל הדברים האלה? אני פשוט אשב בבית. אבל אז את אומרת, סליחה, אבל בבית יש לך את הפחד מהחמצה. ואז כשאנחנו כאילו מסתכלים אחורה, רואים כאילו, אוקיי, אז אם לא נתמודד עם זה, כאילו, מה מחכה לנו פה? אז טוב, נו, אז כבר נעשה את זה. ואז כאילו זה דוחף אותנו
בדיוק.
בעצם להתגבר, כאילו, באיזשהו מקום.
שמפלצת ההחמצה, הפה הגדול והשחור שלה, תבלע הכל.
זהו, זה כאילו ממש להביא את זה מסוף המשחק, להביא את זה לעכשיו. כי אם אני מגלה בגיל 40 או 50 שהחמצתי, אז זה כבר יכול להיות לפעמים מאוחר מדי. ואם אני בגיל 30 זוכר שאני עלול להחמיץ, נכון, עכשיו גם הרבה פעמים מדברים על זה שאנשים לקראת סוף חייהם, מספרים שהיה הרבה דברים שרצו להגשים ולא הגשימו. וזה אחד החרטות הכי גדולות שקיימות, זה כאילו כל מה שיכלתי להיות, כל הכמעט הייתי, כמעט הייתי.
החרטה הגדולה מכולם. אני מצטער שלא הייתי אני עצמי, שזה אומר להגיד הנני, ובאמת לתפוס את המקום הקטן שיעדו לנו כאן. וזה באמת, זו טרגדיה, ממש. טרגדיה לאדם וטרגדיה לחברה. כולם מפסידים מזה.
אם נחשוב על זה, את יודעת, אני מלמד, אפשר לחפש במאקו, יש כתבה שאני מאוד אוהב ללמד אותה כשאני מלמד את הקורסים שלי. מישהי צעירה בשם טל ענבר, שעשתה, היא רצתה להתקבל לרפואה, ועשתה פסיכומטרי, וזה לא הספיק לה לסכם, והיא נבחנה 8 פעמים בפסיכומטרי כדי להתקבל לרפואה. אם נרשום את זה בגוגל, אפשר להגיע לכתבה במאקו בקלות. ואת יודעת, כאילו, תמיד אומרים, כאילו, כן, אנשים מיוחדים, אז הם עושים פעולות בלתי רגילות, ואנשים רגילים כמונו לא עושים את הדברים האלה. אז בעצם התמדה ונחישות, ולהיות על המגרש ולעשות פעולות, אז זה לא נחלת אנשים בלתי רגילים, אלא אנשים רגילים לחלוטין. ואני יכול כאילו מהיכרות איתך, כאילו שאני עוקב אחרייך הרבה זמן, ובאמת כאילו בהרבה הרצאות שלך ובכלל תכנים שלך, שנכון, את דוקטור אנבלה שקד ובאמת שמי יכול ללכת לפנייך, ואת בן אדם רגיל שפשוט עובד בצורה כאילו אקטיבית, נכון, כאילו מגשימה את
לגמרי.
כל הדברים שאת רוצה אחד אחרי
לגמרי,
השני,
ממש ככה. טוב, זה
וכאילו...
להרגיש את הנושא הזה שבאמת זה לא ש... כאילו, ככל שאנחנו נבין שההגשמה של דברים גדולים כרוכה בעשיית דברים קטנים, וזה כל אחד יכול לעשות. וגם אני אפילו ממשיכה, נניח שבהנחה שאותה תא לא הייתה מתקבלת לרפואה, אבל יש לה חזון לרפא, אז היא תעשה את זה בדרך אחרת, היא תלמד רפואה סינית, היא תלמד פיזיותרפיה, היא תלמד משהו, כאילו היא תגשים את הייעוד שלה גם, זה לא להתביית רק על דבר אחד ספציפי מיוחד, כאילו לקחת את האנרגיה של ה... של היש, של מה שקורה לי, כאילו קוראים לזה ייעוד, אבל כאילו באנגלית יש מילה יפה, vocation, כאילו שיש לי את ה... נטייה לכיוון מסוים, ובואו נלך לזה, יש הרבה דרכים להגיע, לממש, והעולם צריך מתרומה של כל אחד מאיתנו.
אז קודם כל אני באמת רוצה להודות לך על כל השפע והידע שחלקת איתנו. אני כאילו אשים את הכישורים שלך גם מתחת לפרק. אני מאוד אשמח אם תוכלי להגיד בכמה מילים איך מגיעים אלייך ומקשיבים לעוד תכנים שלך.
אז תודה. אז קודם כל באתר שלי, אני היום מתרכזת בשני תחומים. אחד, אני מכשירה מטפלים למצוינות בפרקטיקה הטיפולית, או במילים אחרות להגיע לתוצאות יותר טובות יותר מהר, ולהורים, לילדים צעירים עד גיל 10, אתגר ההורות חייב, כל מי שיש לו ילדים מתחת לגיל 10 חייב לעשות את אתגר ההורות. אני גם יוצרת תכנים שמאוד מאוד אפקטיביים, זאת אומרת שבהכי פחות מאמץ מקבלים הכי הרבה תוצאות, וכל זה אפשר לראות באתר שלי, אנבלה COIL, ואת הספר שלי אפשר גם לרכוש באתר שלי וגם בכל חנויות הספרים. כל מי שנמנע חייב לקרוא את הספר, כל מי שלא, רק לקנות אותו.
מעולה, אז כאילו זה מצחיק, אבל כאילו כל מי שנמנע, לכו ותקראו את הספר.
נכון.
האמת שזה כאילו, אני
הורים
חושב...
לנמנעים, או מטפלים לנמנעים, כן.
לגמרי, ואני באמת מתחבר לדבר הזה שאת אומרת, שדווקא כשלא נותנים כאילו, נגיד לילדים, את כל השפע, את כל ההצלחה, את כל המטריה, את כל ה... אלא כן נותנים להם קצת להתמודד עם דברים, וכן להתגבר על דברים, ולעשות דברים בדרך שלהם, וגם לפעמים לחוות תוצאות שונות, ולהתמודד עם זה. זה מה שנותן להם בעצם את היכולת אחר כך להתגבר גם בחיים שלהם על דברים גדולים יותר. מעולה? אז תודה רבה, אנבלה.
תודה
וכמובן
רבה,
שאמרתי, נשים את כל הכישורים למטה.
בהצלחה,
תודה רבה.
ותחגוג עוד מעט את פרק המאה.
מעולה, תודה רבה.